לב סוידוס חושעשו אוי אולו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי ב' באדר תשפ"ג, מסכת נזיר, דף למד א'. רדיו קול חי, זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא אתה דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תף חף ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר בן רבי יהודה לייב קץ, בעל דרך צדיקים. ובשנת תף קוף סמך ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יום טוב בן רבי ישראל יעקב אלגזי, בעל קדושת יום טוב ושמחת יום טוב. בשנת תף קוף עין ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אהרון אריה לייב בן רבי מאיר מפרי משלן. ובשנת תף ריש י' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בנימין זאב וולף בן רבי אלעזר לאו בעל השערי תורה. בשנת תיסה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב יחזקיה בן רבי מוישה גרינוולד, בעל ויגד יעקב מפאפה. ובשנת תף שין חף דלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי אהרון אריה קלמנוביץ', ראש ישיבת מיר בארצות הברית. בשנת תף שין למד זין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי אברהם מורדכי אלתר מגור, הרי במיגור, הבית ישראל. ובשנת תפשין ממאלף עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף דוב בן רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק. בשנת תפשין נהי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בן ציון בן רבי פנחס הכהן רבין, רב הדת הבוחרים בארץ ישראל. ובשנת תפשין ונזיין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה זאב בן רבי אהרון שמואל הלוי פלדמן, ראש ישיבת אמרי אמת. בשנת תפשין סמך ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמחה בונים בן רבי אליעזר יהודה ולדנברג, רב שכונת עזרה תורה בירושלים. ובשנת תפשין עין ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי לוי בן רבי גמליאל הכהן רבינוביץ', בעל מעדני השולחן. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו של הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שנשמתו עלתה לגנזי מרומים בכ"ה בתיבת השטה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, ועל כל משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פותחים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד, הדף שחתם את הפרק הרביעי במסכת נזיר, פרק ששמוע אומר. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה מדוע הבאת בית סערות מבטלת את נזירות האב, מדוע הבאת בית סערות שבעצם הבן הופך להיות גדול בגיל י' ג' שנים והבת בת 12 שנים, מבטלת את נזירות האב, ועונת נדרים אינה מבטלת, דהיינו שנה לפני גיל בר מצווה או בת מצווה, שאז ביכולתם של הבן או הבת לנדור בעצמם, והתשובה, שהבאת שערות הוא דין דאורייתא, ועונת נדרים הוא דין דרבנן. שאלה שנייה, במשנה נאמר שאב מדיר את בנו בנזירות, מדוע לא חוששים שיביא בית שערות באמצע הנזירות והתשובה? כפי שאומרים התוספות, א' מדובר בבן בגיל י' ב' שנים, שהבאת השערות אצלו ישומה בעלמה, ב' שאכן בודקים אותו בסיום הנזירות, ואם נמצא שהביא בית שערות באמצע, אינו מביא את קורבנותיו. שאלה שלישית, כמה ימים היה צריך רב חנינה לנהוג נזירות לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, וכמה לדעת רבי והתשובה? לרבי יוסי ברבי יהודה 30 ימים ולרבי 60 ימים. שאלה רביעית, מה החידוש שבת אינה מגלחת על נזירות אביה והתשובה, שאפילו היכן שהיא היורשת לא נאמרה הלכה למשה מסיני, כיוון שההלכה אינה בגדרי ירושה. שאלה חמישית, לדעת רבנן, באיזה מקרה נזיר מגלח על מעות אביו והתשובה? בכל המקרים, בין שהיה נזיר בחיי האב ובין שקיבל נזירות אחרי מותו. שאלה האחרונה על דף למד הייתה, הגמרא הסתפקה עם ההלכה למשה מסיני שהבן מגלח על מעות אביו, נאמרה גם כשהאב היה נזיר תמה והבן נזיר תאור. מהם הביורים בספק הזה? והתשובה, א', האם יכול הבן לקחת את המעות שהפריש אביו עבור הציפורים של קורבן נזיר תמה, ולהוסיף עליהם מעות לקנות באמה לקורבנות נזיר טהור? ב', שאב היה נזיר טמא, ואחר כך התחיל למנות נזירות טהרה חדשה, והספק אם יכול הבן להשתמש לנזירות טהרתו במעות אלו שבאים לחפר על בית הנזירויות. את הספקות הללו חתמה הגמרא בתיקו. תשבי את ארץ קושיות ובעיות, שיבוא במהרה בימינו לבשר על הגאולה. תשביע לו אליהו הנביא בעזרת השם ובישועתו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד במסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי ב' באדר תשפ"ג, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת נזיר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק החמישי במסכת נזיר, פרק ששמו בית שמאי, פרק שתחילתו בשורה האחרונה בדף למד עמוד ב'. מן המשנה הפותחת במילים בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בחודש הזה שכולו שמחה וססון ועיקר, ונצליח. הפרק החמישי שלפנינו בסייעתא דשמיא עוסק בדיני הקדש ונזירות בטעות, והוא מחולק לכמה עניינים. א', הקדש בטעות, האם הוא הקדש או לא. ב', קבלת נזירות שיש בצד של טעות, מה דין הנודר, ובדין פתח שנולד אחר קבלת הנזירות, פתח שדרכו מתירים את הנדר. ג', שניים שחולקים על דבר מסוים, וקיבל כל אחד נזירות על עצמו אם הוא צודק, ונמצא הדבר כאחד מהם, מה דין הנזירות למי שנמצא שלא כדבריו? המשנה פותחת הפרק החמישי במסכת נזיר, פרק ששמו בית שמאי, מביאה מחלוקת תנאים האם אדם שהקדיש בטעות ההקדש חל. והטעם שהתנא שונה כאן דין הקדש בטעות, הוא משום שבמשניות הבאות מבואר דין נזירות בטעות. ואגב כך מתבאר דין הקדש בטעות. ועוד, שבמשנה הבאה בדף למד א' עמוד ב', מביאים בית הלל לדעת בית שמאי שהקדש בטעות אבי הקדש, ומקשים עליהם מדין נזירות בטעות. ככה תוספות בדיבור המתחיל בית שמאי. אומרת המשנה הראשונה בפרק החמישי במסכת נזיר, בדף למד עמוד ב' בשורה האחרונה, בית שמאי אומרים הקדש טעות אדם שהקדיש בהמה לקורבן או שהקדיש ממון או דברי מאכל לבדק הבית, ולאחר מכן התברר שחלה טעות בדבריו, חלה הקדש אף על פי שטעה. כך מסביר אביי בגמרא את שיטת בית שמאי, שהביור הוא כפשוטו של בית שמאי, הקדש בטעות הוא הקדש. והטעם לכך תבאר הגמרא לכמן בדף למד א'. אמנם דעת רב פאפה באה ואמינה, ולפי שיטת הראש גם במסקנה, שגם בית שמאי מודים כשמדובר בטעות גמורה הקדש אינו חל. ובמשנה מדובר שאפשר לפרש את כוונת המקדיש לדבר אחר ממה שהוציא מפי, ולכן סוברים בית שמאי שההקדש חל. ממשיכה המשנה ואומרת, ובית הלל אומרים, אין ההקדש חל כשהקדיש בטעות. מבארת המשנה כיצד, באיזה אופן של הקדש בטעות חולקים בית שמאי ובית הלל, מביאה המשנה שלוש דוגמאות של הקדש בטעות. בדוגמה הראשונה אומרת המשנה, אמר המקדיש שור שחור שייצא מביתי ראשון בבוקר, הרי הוא הקדש לקורבן, ויצא לבסוף שור לבן. ולפי ביור הבאי לקמן בדף למד א' עמוד ב', מדובר שעמד בצהריים והקדיש את השור השחור שיצא ראשון בבוקר, ואחר כך כשאמרו לו שלבן יצא ראשון, אמר, אילו הייתי יודע שלבן ראשון, לא הייתי מזכיר שחור, אלא מקדיש את הראשון, בין אם הוא שחור, בין אם הוא לבן. ולפי זה יש לי גרוס שיצא מביתי ראשון. אז אם כן, אמר המקדיש שור שחור שיצא מביתי ראשון בבוקר, הרי הוא הקדש לקורבן, ויצא לבסוף שור לבן, בית שמאי אומרים ההקדש חל, והשור הלבן שיצא מביתו ראשון הוא קדוש. כאמור, זהו פירושו של אביי בגמרא בדעת בית שמאי. אבל רב פאפה מבאר את דעת בית שמאי שהשור השחור שיצא אחרי הלבן הוא הקדוש. אומרת המשנה, ובית הלל אומרים אינו הקדש, אין ההקדש חל כלל, משום שלא נתקיימו דבריו, שהוא הקדיש רק את השור השחור שיצא ראשון מכל השברים, וכיוון שהשור הראשון שיצא הוא לבן, אין אף אחד משבריו הקדש, השחור אינו קדוש משום שלא יצא ראשון, והלבן אינו קדוש, הרי הקדיש דווקא את השחור. דוגמה שנייה של הקדש בטעות, אמר המקדיש דינר זהב שיעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש לבדק הבית. ועלה בידו לבסוף דינר של כסף. וכאמור, לפי דעת הבאי, הגרסה במשנה אמר המקדיש דינר זהב שעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש. עלה בידו לבסוף דינר של כסף, בית שמאי אומרים ההקדש חל, והדינר כסף שעלה בידו ראשון הוא הקדש. ובית הלל אומרים אינו הקדש, אין ההקדש חל כלל, משום שלא הקדיש דינר כסף, אלא את הדינר זהב שיעלה בידו ראשון מכל הדינרים. וכיוון שהראשון שעלה הוא דינר של כסף, אין אף אחד מדינריו הקדש. דוגמה שלישית, אמר המקדיש חבית של יין שתעלה בידי ראשונה, הרי היא הקדש. ולפי ביור הבאי גורסת הגמרא במשנה, אמר המקדיש חבית של יין שעלתה בידי ראשונה, הרי היא הקדש, ועלתה בידו לבסוף חבית של שמן ולא של יין, בית שמאי אומרים ההקדש חל, והחבית של שמן שעלתה בידו ראשונה היא הקדש. ובית הלל אומרים אינו הקדש, אין ההקדש חל כלל, משום שלא הקדיש חבית של שמן, אלא את החבית של יין שתעלה בידו ראשונה מכל החביות. וכיוון שהראשונה שעלתה היא חבית של שמן, אין אף אחד מחביותיו הקדש. ולמה הוא צריכה המשנה להביא את שלושת הדוגמאות של הקדש בטעות? כיוון שבכל אחת מהן יש חידוש שונה. כשאמר שור שחור שייצא ראשון ויצא שור לבן, החידוש הוא שהמשנה סוברת כרב חיסדא שאומר לקמן בדף למד א' עמוד ב', ששור שחור יותר גרוע משור לבן. שהרי בית שמאי סוברים שהמקדיש בעין רעה הוא מקדיש. ואם שור שחור היה יותר גרוע משור לבן, היה השחור הקדש. וכשאמר דינר זהב שיעלה בידי ועלה דינר כסף, החידוש הוא עצם הדין שבעין רעה הוא מקדיש, ולכן אין כוונתו לדינר זהב. וכשאמר חבית יין שתעלה בידי ועלתה חבית שמן, החידוש הוא, לפי המבואר בגמרא לקמן בדף למד א' עמוד ב', שמדובר במקרה שהמקדיש נמצא בגליל ושם יין עדיף משמן. ואין הולכים אחר רוב המקומות שבהם שמן עדיף מיין, אלא אחר המקום בו הוא נמצא. כך תוספות מסביר לקמן בדף למד ג' עמוד ב', בדיבור המתחיל אלא, את הצריכות על למה הוא צריכה המשנה להביא שלוש דוגמאות. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק החמישי במסכת נזיר, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה בית שמאי אומרים הקדש בטעות הוא הקדש, ובית הלל אומרים אין הקדש. מבארת הגמרא את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מהי טעמי הוא דבית שמאי? מה טעמם של בית שמאי הסוברים שהקדש בטעות גם הוא הקדש? מבארת הגמרא שטעמם הוא משום דילפינן לומדים תחילת הקדש מסוף הקדש. עצם הקדשת הבהמה זה תחילת הקדש, לומדים זאת מסוף הקדש, מתמורה שקדושתה באה מכוח קדושה אחרת. תמורה זו בהמה שהמירו עליה קדושת קורבן מבהמה אחרת, ושתי הבהמות קדושות בקדושת הקורבן הראשון. ודין התמורה כדין הקורבן. זאת אומרת, אם בן אדם הקדיש בהמה לקורבן, ולאחר מכן הוא הביא בהמת חולין ואמר, הבהמת חולין תהיה תמורת הבהמה הראשונה שהקדשתי, הוא רוצה להעביר את הקדושה מן הבהמה הראשונה לבהמת החולין הזו, אז הקדושה נשארת על הבהמה הראשונה, וחלה גם על הבהמה השנייה. התורה מצווה לא ימיר, טוב ברע או רע בטוב, לא לעשות את המעשה הזה, אבל אם הוא עשה את זה, הקדושה חלה גם על הבהמה תמורה, ונשארת הקדושה גם על הבהמה הראשונה. אז אם כן אומרת הגמרא, מה טעם של בית שמאי, שסוברים שהקדש בטעות גם הוא הקדש, כי הם לומדים תחילת הקדש, עצם הקדשת הבהמה מסוף הקדש מתמורה, שקדושתה באה מכוח קדושה אחרת, מה תמורה חלה? אפילו אם אמיר בטעות, כגון שרצה לומר שור שחור יהיה תמורה, ואמר שור לבן, או שרצה לומר שור זה תמורת עולה, ואמר תמורת שלמים, אף על פי שטעה, חלה התמורה, כמו שהוא אמר. ולומדים זאת ממה שכתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ותמורתו היא יהיה קודש, שתמורה חלה גם בטעות. כך דברי הגמרא במסכת תמורה בדף י' ז' עמוד א'. אף תחילת הקדש, גם הקדשת הבהמה חלה אפילו כשההקדש היה בטעות, כגון שהקדיש שור שחור שיצא ראשון, ולבסוף יצא שור לבן, שאף על פי שטעה חלה הקדש על השור הלבן. משום שרצון המקדיש לומר שכל שור שייצא מביתו ראשון יהיה קדוש, אף אם לא יהיה שחור. מה שהוא אמר שחור, מחמת שהוא חשב שהשור השחור ייצא מביתו ראשון. כך תוספות לקמן בדף למד ג' עמוד א' דיבור המתחיל מאי. ותכף תקשה הגמרא, מניין לנו לשנות ממה שהוא הוציא בפיו? עד הרבה נאמר שאין דעתו להקדיש אל השור שחור. זה כאמור שיטת בית שמאי, ובית הלל הסוברים שהקדש בטעות אינו הקדש, והם אינם לומדים מתמורה שחלה אפילו בטעות, הם אומרים, אני מילי מה שנאמר שהקדושה חלה אף בטעות זה רק בתמורה, כיוון שתמורה היא סוף הקדש, הרי היא באה מכוח קורבן אחר. אבל חוט הקדש בטעות לא מכתינן, להוריד הקדש בטעות, להכיל קדושה חדשה בטעות אי אפשר. הגמרא מקשה עכשיו על טעמם של בית שמאי לפי הביור הזה. ולבית שמאי, לשיטת בית שמאי, מה הדין בתמורה? אילו אמר הרי זה, בהמה זו תמורה תחת זה, תחת בהמה זו לחצי היום. מחצי היום ואילך, מאביה תמורה מהאיש עתה? האם יש צד לומר שהתמורה חלה מיד, והבהמה קדושה בקדושת אותו קורבן שהמירו עליה כבר משעה שאמר כן? הרי ודאי שאין הדין כך. שהרגילה בדבריו שאינו רוצה שהתמורה תחול קודם חצי היום. אלא דמתי חצי היום עוד אבי התמורה. רק מחצי היום ואילך חלה התמורה, כמו שאמר. ולא נוכל לשנות את דבריו שהתמורה תחול מהבוקר. אם כן, החנמי, אם כן גם כאן בהקדש תהיה בהמה קדושה, לכמיגל ימילתה, רק שיתגלה שיתקיימו דבריו, שהשור השחור יצא מביתו ראשון, והשור הזה יהיה קדוש לקורבן, אבל אם לא יתקיימו דבריו, לא יהיה קדוש אף אחד משבריו, גם לא השור הלבן שיצא ראשון. וקשה, איך אנחנו אומרים שבית שמאי לומדים הקדש מתמורה? הרי אפילו בתמורה מודים בית שמאי שהתמורה לא חלה אם דבריו לא מתקיימים. ורק כשטעה ואמר מה שלא היה בדעתו, יש גזירת הכתוב שהתמורה חלה, כמו שאמר, אף שאין פי וליבו שווים. מסבירים התוספות לקמן בדף למד ג' עמוד א' דיבור המתחיל ובית הלל. ואם כן, גם בהקדש לא יכול להקדש כלל, שהרי לא נתקיימו דבריו, השור השחור לא יצא ראשון. ומסבירים שם התוספות בדיבור המתחיל ובית הלל כאמור בדף למד ג' עמוד א', כשאמר בפיו שור שחור שייצא מביתי ראשון יהיה קודש, מניין לנו לשנות מה שהוציא מפיו? עד הרבה נאמר שאין דעת האיש להקדיש כי אם שחור, ופיו וליבו שווים בזה. אז איך נאמר שיש במשמעות לשונו שרצה להקדיש את הראשון ואפילו הוא לבן? מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא באופן שונה את העניין שנחלקו בו בית שמאי ובית הלל. שאין כוונת בית שמאי שהקדש טעות כפשוטו הוא הקדש. ומה שלא נאמר פה בגמרא אלא, שהרי בדרך כלל, שהגמרא חוזרת במהבנתה הקודמת, היא אומרת אלא, רק היות ואת האב האמינה של הגמרא לא אמר המורה מסוים, לכן לא נאמר אלא. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, באמת בית שמאי לא סוברים שהשור הלבן קדוש מטעם הקדש טעות כמו בתמורה. שהרי הגמרא הקשתה על זה שבתמורה אנחנו מקיימים את דבריו, וכאן אם נאמר שהלבן קדוש אנחנו לא מקיימים את דבריו. ומה שנאמר במשנה שלשיטת בית שמאי הקדש חל, זה על השור השחור שיצא אחרי השור הלבן. בבית שמאי סוברים שניתן לפרש את דבריו, שלכך נאמר במשנה בדברי המקדיש שור שחור, שייצא ראשון מביתי הרי הוא הקדש, כוונתו לכשייצא השור הראשון מהשברים השחורים, הוא יהיה הקדש. שואלת הגמרא לביור הזה של רב פאפה והשור שחור כאמר, הרי המקדיש פירש דבריו שהוא מקדיש שור שחור. מי לא עסקינן דלית לאלה היי, וכי לא מדובר שיש לו רק שור שחור אחד? ואם כן, איך אפשר לומר שכשאומר ראשון כוונתו לשור הראשון מהשברים השחורים, הרי אין לו עוד שברים שחורים חוץ מהשור השחור היחיד שיש לו. אז איך ביה רב פאפה שהשור השחור קדוש, מתרץ את הגמרא אכן באופן שיש לה מקדיש רק שור שחור אחד? אי אפשר לומר שכוונתו להקדיש את השור השחור, שהרי אמר ראשון. ולא צריכה אין להעמיד את המשנה, אלא באופן דאיתלי טרנטלטה, שיש לו כן שניים או שלושה שברים שחורים. ולכן אפשר לפרש את מה שאמר ראשון, שכוונתו להקדיש את הראשון מהשברים השחורים. עכשיו מבארת הגמרא את סברת בית הלל לפי ביור רב פאפה. ובית הלל אומרים, בית הלל שסוברים שהקדש בטעות אינו הקדש, הם משיבים, אם כן, שכוונתו להקדיש את השור השחור שייצא ראשון מהשברים השחורים, לא היה לו לומר שייצא מביתי ראשון, שמשמע שהשור הראשון שייצא מהבית הוא יהיה הקדש, אלא שייצא בראשון מבעלי. היה עליו לומר שור שחור שייצא בראשון, שאז לא משמע דווקא השור הראשון שיצא מהבית, אלא אפשר לפרש שכוונתו לשור הראשון מהשברים השחורים. ואם בכל אופן הוא לא אמר שור שחור שיצא בראשון, ודאי כוונתו דווקא שיצא שור שחור זה ראשון לכל השברים, והיות ויצא לבן, סוברים בית הלל, שאף שור אינו הקדש. עולה מביורו של רב פאפה במחלוקת בית שמאי ובית הלל, שגם בית שמאי סוברים שהקדש שיש בו טעות ממש אינו הקדש, אלא שבמקרה המבואר במשנתנו חל ההקדש, משום שמפרשים דבריו שהתכוון לשור השחור שייצא ראשון משאר השברים השחורים. ומקשה הגמרא לביור הזה, אמר לי רב עמי ברניש לרב אשי, היי הקדש בטעות הוא? מקרה זה נחשב להקדש בטעות? הקדש בכוונה הוא. כמו שבייר רב פאפה בשיטת בית שמאי, שבאמת המקדיש התכוון שהשור השחור יהיה הקדש, ואם כן מדוע קראו במשנה להקדש הזה הקדש טעות? השיב לו רב אשי, הטעם שהקדש זה נקרא הקדש בטעות הוא, משום דעתי לדיבורי כמה, שדיבורו נשמע כמוטעה, כי יש לטעות בדבריו שכוונתו לראשון שייצא מן הבית, ויצא לבן. אלא אנחנו מפרשים שכוונתו לראשון מהשחורים, ובאמת הוא הקדש בכוונה. ולכן הוא הקדש. כי הקדש בטעות גמורה, גם לדעת בית שמאי, אינו הקדש. מקשה הגמרא לביור הזה ממשנה שמוכח בה שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות כן הקדש. שואלת הגמרא וסברי בית שמאי, וכי אפשר לומר שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות לא אוהב הקדש? ואתנן הרי שנינו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב'. מי שנדר בנזיר, מי שקיבל על עצמו נזירות ונשאל לחכמים, הלך לחכם להתיר את נזירותו, והתירו לו את נזירותו, על ידי שאמרו לו שהלשון שאמר אינה מועילה לקבלת נזירות. והייתה לו בהמה מופרשת כדי להקריבה בסוף ימי נזירותו, והייתה מיועדת לאחד מן הקורבנות שמקריב הנזיר בתום ימי נזירותו, שהרי בתום ימי נזירותו הוא צריך להביא חטאת עולה ושלמים, תיצא הבהמה ותרעה בעדר עם שאר בהמות החולין, משום שלא חלה עליו נזירות כלל, והפרשת הבהמה הייתה בטעות. אמרו בית הלל לבית שמאי, וכי אי אתם מודים, האם אין אתם מודים במקרה זה שהקדש בטעות הוא? הרי בזמן שהוא יפריש את הבהמה, הוא היה נזיר, עכשיו הוא נשאל על נזירותו, והחכם עקר לו את הנזירות מלמפרע. והתברר שהקדיש את הבהמה בטעות. ולכן תיצא הבהמה ותראה בעדר. וכשם שאתם בית שמאי מודים לנו לבית הלל שבאופן זה הקדש בטעות אינו הקדש, כך גם במשנתנו תודו לנו שאין השור השחור הקדש. מכלל, מבואר מדברי בית הלל שיקשו לבית שמאי, שאף הם מודים באופן מסוים שהקדש בטעות אינו הקדש, דסברי שסוברים בית שמאי שהקדש בטעות אב הקדש. והם לומדים זאת מתמורה, כמבואר באהבה מינה של הגמרא. ובהקדיש שור שחור שייצא מביתי ראשון, הלבן קדוש מן הטעם הזה שהקדש בטעות הקדש. וקשה לפי זה על ביורו של רב פאפה, שלדבריו גם בית שמאי מודים, שהקדש בטעות אינו הקדש, וכל מה שבמשנה שלנו חלה הקדש לשיטת בית שמי, רק בגלל שזה היה הקדש בכוונה, הקוראים לזה הקדש בטעות, כי יש שוני בין מה שהוציא מפיו לבין מה שהוא התכוון. מתרץ את הגמרא אלא יש לומר שבאמת בית שמי אינם סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. ובית הלל הוא דקטעו וסברי טעמיו דבית שמי משום דהקדש בטעות אבי הקדש. בית הלל הם אלו שטעו בהבנת שיטת בית שמי וחשבו וסברו שטעמם של בית שמי שזה בגלל שהקדש בטעות נחשב הקדש. כמו שמשמע מלשונם של בית שמי במשנה. בכוונת בית שמי לומר שהשור הלבן קדוש ולכן יקשו על בית שמי מקבלת נזירות בלשון שאינה מועילה, ששם ודאי שהבהמה שהפריש לקורבן אינה קדושה. ואמרי לאון בית שמי, והשיבו להם בית שמי לבית הלל, לאו משום הקדש בטעות הוא, הטעם שלנו במשנה שאמרנו שההקדש חל, זה לא בגלל שהקדש בטעות הוא הקדש וחל ההקדש על השור הלבן. מה שאמרנו במשנה, הקדש טעות הקדש, אינו אלא משום דעת אי לדיבורי כמה, משום שדיבורו נשמע כמוטעה, כיוון שאמר שהשור השחור שייצא ראשון יהיה הקדש. ובית שמי מפרשים שכוונתו הייתה לשור השחור שייצא ראשון מהשברים השחורים, ולא לשור הלבן שיצא ראשון ממש. ממשיכה הגמרא להקשות על רב פאפה ממשנה אחרת שמוכח ממנה שבית שמי סוברים שהקדש טעות, הוא הקדש. שואלת הגמרא בסברי בית שמי, וכי אפשר לומר שבית שמי סוברים שהקדש בטעות לא אבי הקדש? תשמע בו ושמע הוכחה ממשנה נוספת שבית שמי אינם סוברים כך. שנינו במשנה לקמן בדף למד בית עמוד בית. שישה אנשים שהיו מהלכים בדרך ואחד בא כנגדן מולם ולא היה ידוע מי הוא. ואמר אחד משישה אנשים אלו שהבא כנגדנו הוא ראובן. והריני נזיר עם האמת כדבריי שזה פלוני אכן ראובן. ואחד אמר והשני אמר שאדם זה אינו ראובן. והריני נזיר עם האמת כדבריי שאין זה פלוני, שאכן זה לא ראובן. כך מפרשים הראש והתוספות בדיבור המתחיל שישה, והמפרש ביאר להפך. שכל אחד אמר הריני נזיר אם נכונים דבריך ולא אם נכונים דבריי. ממשיכה הגמרא לצטט את המשנה המופיעה לקמן בדף למד בית עמוד בית. והשלישי אמר לשניים הראשונים הריני נזיר אם האמת כדעתי שאחד מכם בלבד שימצא צודק בדבריו נזיר ולא השני שנמצא שלא כדבריו. והרביעי אמר אף הוא כמו השלישי, אלא שאמר איפך דבריו. ואמר, הריני נזיר עם האמת כדעתי שאין אחד מכם, שאחד מכם בלבד שימצא שאינו צודק בדבריו, אינו נזיר, אלא רק השני שנמצא כדבריו. והחמישי אמר לשניים הראשונים, הריני נזיר עם האמת כדעתי ששניכם נזירים, כיוון שכל אחד מכם קיבל נזירות אף אם הוא לא יהיה צודק, אלא שתלה את הנזירות במה שהיה ודאי לו שהוא אמת. והשישי אמר לכל חמשת הראשונים, הריני נזיר עם האמת כדעתי, שכולכם נזירים, כיוון שכל אחד מכם קיבל את הנזירות אף אם הוא לא יהיה צודק, אלא שתלה את הנזירות במה שהיה ודאי לו שהוא אמת. בית שמאי אומרים כולם נזירים, אף על פי שהנזירות הייתה בטעות ודבריהם סותרים זה לזה, שהרי השניים הראשונים מכחישים זה את זה, ודברי החמישי והשישי אינם יכולים להיות במציאות, כיוון שבדעתם היה לקבל את הנזירות בכל עניין, אף אם הם טועים, אלא מתוך שהיה ודאי אצלם שהם צודקים, תלו את הנזירות בדבריהם. כך מפרשים התוספות לקמן בדף למד בית עמוד בית בדיבור המתחיל שישה. אבל הראש והמפרש ביירו את העמם של בית שמי, משום שכל אחד אמר את המילים הריני נזיר, ואנחנו הולכים אחר פיו ולא אחר מחשבתו. עד כאן לשון המשנה לקמן בדף למד בית עמוד בית. מקשה הגמרא והאחה, והרי במקרה זה ודאי הקדש בטעותו, שהרי אחד מהם ודאי טעה במה שאמר, וקטני מכל מקום אמרו בית שמי במשנה לקמן בדף למד בית עמוד בית שכולם נזירים, משום שהולכים אחר מחשבתם. הנה מוכח שבית שמי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. ואם כן יש לפרש את דברי בית שמאי במשנתנו, המשנה שפתחה את הפרק החמישי, ליל בדף למד א' עמוד א', שאומר שור שחור שייצא ראשון מביתי ויצא לבן, השור הלבן הקדש משום שהקדש בטעות, אבי הקדש. ואנחנו מפרשים את דבריו שהתכוון להקדיש את השור היוצא ראשון, בין אם הוא לבן, בין אם הוא שחור. ומה שהוא אמר שחור, מפני שהוא חשב ששחור יצא ראשון. אבל היות ולבן יצא ראשון, זה הקדש בטעות, והשור הלבן הוא הקדש. ולא כביאו רב פאפה שהשור השחור שייצא ראשון מן השברים השחורים שיש לו, הוא יהיה הקדש. מחמת ההוכחה הזו מסיקה הגמרא שדעת בית שמאי שהקדש בטעות, אבי הקדש. אמרי אמרו בני הישיבה שבאמת אחה במשנה שהגמרא הביאה, המשנה לקמן בדף למד בית עמוד בית שישה שהיו מלכים בדרך, אכן מוכח שסברי שסוברים בית שמאי שהקדש בטעות אבי הקדש, משום שכוונתם הייתה לקבל נזירות בכל עניין. אף אם הם לא צודקים בדבריהם, מי הוא האדם שבא כנגדם? אבל אתם, והכוונה ממשנתנו, לא, אין להוכיח שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. כיוון שהיה אפשר לפרש את דברי המשנה כמו שפירש רב פאפה, שהשחור קדוש, ומשום שנוקטים שכוונתו, לשור הראשון מבין השברים השחורים שיש לו שייצא, הוא יהיה הקדש. אמנם אחרי שמוכח מהמשנה לקמן דף למד בית עמוד בית, לגבי שישה שהיו מהלכים בדרך שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש, אנחנו יודעים ומבינים שזוהי גם הכוונה במשנתנו, ולפי בית שמאי השור הלבן יהיה קדוש, כי הקדש בטעות אבי הקדש. דהיינו שהגמרא מפרשת עכשיו את דברי רב פאפה באופן שונה. ובאה הגמרא לפי רב פאפה או רב פאפה עצמו לחזור בו ממה שאמר בתחילה של בית שמאי הקדש בטעות אינו הקדש. וכאמור חוזרת באה הגמרא ואומרת לעולם סובר רב פאפה של בית שמאי הקדש בטעות הקדש. ואם אמר שור שחור שייצא מביתי ראשון יהיה הקדש ויצא שור לבן, הלבן יהיה הקדש כביאור הגמרא קודם דברי רב פאפה. ורב פאפה לא בא לומר, אלא שמכוח משנתנו בפני עצמה, אין להוכיח שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. כי כאמור, ניתן לפרש את המשנה, שהשחור קדוש הוא כמו שפירש רב פאפה. שאותו אדם מתכוון, שהשור השחור מבין השחורים שלו, מבין השברים השחורים שיש לו, שייצא ראשון, הוא יהיה הקדש. אבל אחרי שהוכח מהמשנה לקמן בדף למד בית עמוד בית לגבי שישה שהיו מהלכים בדרך, שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש, אנחנו יודעים שבמשנתנו, בדף למד א' לעיל, המשנה שפתחה את הפרק החמישי, הטעם שהשור הוא הקדש משום שהקדש בטעות אבי הקדש, וממילא השור הלבן שיצא ראשון הוא הקדוש, הוא ההקדש. כך מסביר תוספות רבינו פרץ בשם יש מפרשים את מסקנת הגמרא. אם כן, לפי מסקנת הגמרא חוזר בו רב פאפה מביורו בדברי בית שמאי, והביור במשנתנו הוא שאומר שור שחור שייצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא שור לבן, דעת בית שמאי שהשור הלבן הקדש, משום שהקדש בטעות אבי הקדש כמו שסברה הגמרא בתחילה. כך גם מסבירים התוספות לקמן בדף למד ג' עמוד א' בדיבור המתחיל אמרי את מסקנת הגמרא כאן. אבל הראש מבאר שגם למסקנת הגמרא ביור דברי בית שמאי במשנתנו נשאר כדברי רב פאפה, שהשור השחור שייצא ראשון מהשברים השחורים הוא הקדש ולא השור הלבן שיצא ראשון מכולם. וממילא ביור דברי הגמרא כאן הוא כך, אחה במשנה הזו שהביאה הגמרא לגבי שישה שהיו מהלכים בדרך, אכן מוכח שסוברים בית שמאי שהקדש בטעות אבי הקדש, אבל אתם לא. במשנתנו אי אפשר לבאר שהשור הלבן יהיה הקדש משום שהקדש בטעות אבי הקדש. כי הגמרא לאיל קשתה מתמורה שאם אמר הרי זה תחת זה לחצי היום, התמורה אינה חלה מתחילת היום, כיוון שאמר במפורש שרק מחצי היום תחול התמורה. אם כן הוא הדין במשנתנו, כיוון שאמר שור שחור אי אפשר לומר שהשור הלבן יהיה הקדש. עכשיו מביאה הגמרא את ביור אביי בשיטת בית שמאי במשנתנו. אביי מבאר את דברי המשנה בשיטת בית שמאי כפשוטם, שהשור הלבן קדוש משום שהקדש בטעות אב והקדש. ואביי מיישב מדוע השור הלבן קדוש, למרות שהוא אמר מפורשות שהשור השחור יהיה הקדש. אביי אמר, לא כסל כדאי תך דקאים בצפרה. אין להעמיד את המשנה שפתחה את הפרק החמישי במקרה שהמקדיש עמד בבוקר ואמר, שור שחור שייצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש. כי באופן זה ברור שהתכוון להקדיש דווקא שור שחור, שהרי אם כוונתו הייתה להקדיש בכל אופן איזה שור שייצא ראשון, מדוע הוא הזכיר את הצבע? מדוע הוא הזכיר שחור? כיוון שאין לו סיבה לחשוב שהשחור הוא זה שעומד לצאת ראשון. וזה דומה לתמורה לחצי היום שאינה חלה קודם לכן, לפני חצי היום, ומקיימים את דבריו. אלא אחא במאי עסקינן, מסביר אביי במה מדובר כאן, דקאים בתיארה. צריך לומר שהמשנה מדברת במקרה שהמקדיש עמד בצהריים כשכבר יצאו כל השברים לראות במראה, ואמר שור שחור שיצא מביתי ראשון, להבי הקדש, יהיה הקדש. ואמרו לי, אמרו לו אילו שראו את השברים יוצאים מביתו, שלא היה כדבריו, אלא שור לבן נפק. שור לבן יצא ראשון מביתו. ואמר לאון, הוא אמר להם, אם אבא ידן הדלבן נפק, לא אמרי שחור. אם הייתי יודע ששור לבן יצא ראשון, לא הייתי מזכיר בדבריי שור שחור. משום שהוא רוצה שכל שור שיצא מביתו ראשון, הוא יהיה הקדש, בין אם הוא שחור, בין אם הוא לבן. והטעם שהזכיר בדבריו שור שחור, משום שהיה מכיר את הקול של יציאת רגלי בהמותיו, והיה סבור שהקול ששמע, היה קול יציאת רגלי השור השחור. ולכן סוברים בית שמאי שאם שור לבן יצא ראשון, הוא הקדש, הרי כוונתו להקדיש כל שור שיצא ראשון מביתו. ואף שלא אמר כן, הקדש בטעות, אב הקדש. שואלים התוספות במסכת בבא בתרא בדף קוף חף, בדיבור המתחיל בתנן, וכן שאר הראשונים מקשים, לפי מה שהעמיד אביי את המשנה שהלבן קדוש משום שאומר בליבי היה בכל עניין להקדיש שור שיצא ראשון, אם כן דעתו ומחשבתו מבטלת את אמירתו. אז מה עניינו להקדש טעות? אדרבה, במקום שהקדיש בטעות ואין דעתו להקדיש, נתיר לו. כיוון שהולכים בית שמאי אחר המחשבה, תרצים הראשונים שטעמם של בית שמאי אינו משום שחמור אצלם המחשבה, אלא שחמור הקדש, שהוא תופס אפילו במחשבה שהיא הפך הדיבור, וכל שכן שתופס בדיבור אף על פי שהוא הפך מחשבה. והריטב"א מוסיף שלבית הלל קל אצלם הקדש לבטלו, לפי שלא גמר הדבר בפיו, שהרי בפיו אמר שור שחור. והוא הדין שקל להם לבטלו אם מוצא פתח להתירו. וכותב הראש שלפי אביי, גם במשנה לקמן בדף למד בית עמוד בית של שישה שהיו מהלכים בדרך וסוברים בית שמאי שכולם נזירים, צריך לומר שאמר אותו אדם מי שלא נמצא כדבריו, אילו הייתי יודע שלא יהיה כן, לא הייתי אומר כן, אלא להפך. עכשיו דנה הגמרא בלשון המשנה על פי ביור אביי. מקשה הגמרא, ומי מצית אמרי דקאים בתיארה עסיק? וכי אפשר לומר שהמשנה מדברת כשאמר את דבריו בצהריים אחר שיצאו השברים, והקטני הרי שנינו בהמשך משנתנו, אופן נוסף. אמר דינר של זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש, ועלה בידו דינר של כסף. סוברים בית שמאי, שחל ההקדש על הדינר של כסף, אף שאמר את דבריו על מה שיעלה בעתיד, ולא על מה שעלה כבר. מתרץ את הגמרא תני שעלה. אכן יש לשנות את הגרסה במשנה, וצריך לשנות במשנה דינר של זהב שעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש. ומדובר שמקדיש את הדינר אחר שעלה כבר, ואחר שנתברר לו שעלה דינר של כסף, אמר, אילו הייתי יודע שעלה דינר של כסף, לא הייתי אומר זהב אלא כסף, כיוון שרצונו להקדיש כל דינר שעלה ראשון, בין של כסף ובין של זהב. מוסיפה הגמרא ומקשרי, בהמשך המשנה שנינו אופן נוסף, אמר חבית של יין שתעלה בידי ראשונה, הרי היא הקדש, ועלתה לבסוף חבית של שמן, סוברים בית שמאי שהחבית של שמן הקדש, אף שאמר בלשון עתיד. מתרצת הגמרא תני, יש לשנות במשנה חבית של יין שעלתה בידי ראשונה, הרי היא הקדש. ומדובר שמקדיש את החבית אחר שעלתה בידו. ולאחר שנתברר לו שהיא של שמן, אמר, אילו הייתי יודע שעלתה חבית של שמן, לא הייתי אומר חבית של יין. אלא הייתי אומר חבית של שמן, כיוון שרצונו להקדיש כל חבית שתעלה ראשונה, בין של שמן ובין של יין. שם מביאה הגמרא מאמר של רב חיסדא ומקשה עליו ממשנתנו. אמר רב חיסדא, אוכמה בחיברה לקיה, שור שחור הנמצא בין שברים לבנים, כיוון שהשברים הלבנים מעולים יותר מן השחורים, השור השחור מגרע את השברים הלבנים שנמצא עמהם והם נמכרים בפחות משוויים האמיתי. כך מפרש התוספות לקמן בדף למד ג' עמוד ב' בדיבור המתחיל אמר, וכן הראש, ואילו המפרש מבאר את דברי רב חיסדא לגבי השור השחור עצמו, שנראה כגרוע וכחוש לגבי שאר השברים הלבנים שנמצא ביניהם, כי השור הלבן עדיף יותר. ממשיך רב חיסדא ואומר, חיברה באוכמה, כשנמצא כתם לבן בשור שחור, לקיה, בידוע שהיה נגע צרעת בבהמה כנגד אותו כתם. וכתב המפרש שדברי רב חיסדא אילו הם המשך לדבריו הראשונים. כלומר, שאף ששור לבן טוב מן השחור, מכל מקום כשנמצא כתם לבן בעורו של שור שחור, הוא סימן לנגע. ומבואר בדברי רב חיסדא, ששור לבן מעולה משור שחור. מקשה על כך הגמרא תנן, שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק החמישי. אדם אמר, שור שחור שייצא מביתי ראשון, הרי הוא הקדש, ויצא לבן. כסל כדאי תך לכאורה הלכה היא, שכי מקדיש. כאשר אדם מקדיש, בעין רעה הוא מקדיש. כלומר, אם הוא יכול לבחור בין שני דברים, להקדיש, הוא מתכוון להקדיש את הגרוע מביניהם. ואמרי, ומכל מקום אמרו בית שמאי, שהשור הלבן, הווה הקדש. השור הלבן שיצא ראשון הוא הקדש, וקשה. כי לדברי רב חיסדא, השחור גרוע מן הלבן, ומדוע אנחנו אומרים שכוונתו להקדיש את הלבן שהוא מעולה מן השחור? ואומרים התוספות לקמן בדף למד ג' עמוד ב' בדיבור המתחיל דתנן, למרות שהבאי יעמיד את משנתנו באומר, אותו אדם, אם ידעתי שהשור הלבן ייצא ראשון, הייתי אומר לבן. מכל מקום, כיוון שלבן עדיף, ובעין רעה הוא מקדיש, אין אנו מאמינים לו, וודאי משקרו. מנסה הגמרא לתרץ את הקושייה הזו, ואומרת, ואלא מה, מה תרצה לתרץ, שכאשר אדם מקדיש בעין יפה, הוא מקדיש. ולכן השור הלבן שהוא מעולה מן השחור, הוא הקדש לדעת בית שמיים, כן יהיה קשה מהמשך המשנה. אם אמר דינר של זהב שיעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש ועלה בידו דינר של כסף. בית שמאי אומרים שחל הקדש על דינר זה. והרי דינר של כסף גרוע מדינר של זהב. וממילא צריך לומר שכוונתו הייתה להקדיש דווקא דינר של זהב. ואיך אפשר לפרש שהתכוון לדינר של כסף? לכן חוזרת הגמרא להבנה הראשונה ודנה לפי זה גם בדברי הסיפה של משנתנו. ואלא מאי, מה תרצה לומר? שההלכה היא שהמקדיש בעין רעה הוא מקדיש. ולכן חל ההקדש על הדינר של כסף, אז אם כן יהיה קשה מסוף המשנה. נאמר בה, אם אמר חבית של יין שתעלה בידי ראשון, שתעלה בידי ראשונה הרי היא הקדש, ועלה ועלתה לבסוף חבית של שמן, בית שמאי אומרים שחל ההקדש על החבית של שמן. ואה והרי שמן עדיף מיין, ואם כן איך אפשר לומר שכוונתו לחבית של שמן שהיא מעולה יותר מחבית של יין. מתרץ את הגמרא, אם משום ההבנה הזו ששמן עדיף על יין, אז אתה מקשה על האופן האחרון במשנה, אפשר לומר לא קשיה. מזה אין קושיה, כיוון דה בגליל השנו. המשנה מדברת באופן שהמקדיש נמצא בגליל, דחמרה עדיף ממשחה, שבגליל היין יקר יותר מן השמן, משום שהיה מצוי להם רוב שמן, ולכן סוברים בית שמאי, שכוונתו הייתה להקדיש שמן שבגליל הוא יותר גרוע מיין, שהרי המקדיש בעין רעה הוא מקדיש. אם כן חוזרת הגמרא לקושייתה על רב חיסדא, שהדין שנאמר ברישה של המשנה, שכשהקדיש שור שחור שייצא מביתו ראשון, ולבסוף יצא שור לבן, אמרו בית שמאי שהשור הלבן קדוש, קשיא לרב חיסדא. קשה הדבר לשיטת רב חיסדא שאמר ששור שחור גרוע משור לבן, ולדבריו, אי אפשר לפרש שהתכוון להקדיש את השור הלבן, שהרי המקדיש בעין רעה הוא מקדיש. ואם כן, איך פרשו בית שמאי את כוונתו להקדיש את השור הלבן, שהוא טוב יותר מן השחור? מתרץ את הגמרא, אמר לך רב חיסדא, רב חיסדא יוכל לתרץ לך את דבריו, כי אמרי, בתורה דקרמנאי, בשברים הבאים ממדינת קרמונה, כך מפרשים התוספות לקמן בדף למד ג' עמוד ב' בדיבור המתחיל אלה, והמפרש ביר שתורה קרמנאי זה שברים המיועדים לחרישה, שלעניין זה השברים הלבנים, אמנם מעולים מן השחורים, אבל עניין אכילת הבשר השחורים מעולים מן הלבנים. בבית שמאי סוברים שהלבן הוא הקדש כיוון שהוא גרוע מן השחור לעניין אכילת הבשר. ובערוך פירש הכוונה לאנשים שהיו באותם השנים בבבל בארץ קורמן, שהיא אחורי פרס והייתה מלאכתם, שהיו להם שברים המיועדים להשכרה לחרישה ולא היו בודקים למלאכה זו, אלא את השברים הלבנים ביותר שלא היו בהם בערות שחורות. כי רק הם יפים לחרישה. אז אם כן מתרצת הגמרא, שרב חיסדא יוכל לתרץ ולומר, אני אמרתי את דבריי רק לגבי שברים הבאים ממדינת קרמונה, ששם השברים הלבנים מעולים מן השחורים, ולכן כששור שחור נמצא בין שברים לבנים הוא מגרע את ערכן. אבל בשברים הבאים משאר המדינות, השחורים מעולים מן הלבנים. בבית שמאי שאמרו שהשור הלבן קדוש, דיברו בשברים הבאים משאר המדינות, ומפרשים את כוונתו להקדיש את הלבן שהוא גרוע מן השחור. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רב חיסדא. ואמר רב חיסדא, אוכמה למשקי. שור שחור אורו משובח יותר משאר השברים. סומקה לביסרי, שור אדום בשרו משובח והוא טעים וטוב. חיוורה לרדיה, שור לבן טוב לחרישה. והנפקמינה בכל זה למקח וממכר שאם מחר לשני שור לעורו, ייתן לו דווקא שור שחור. וכן בשאר הדברים, כך תוספות לקמן בדף למד ג' עמוד ב', דיבור המתחיל ואמר. מקשה הגמרא ואמר רב חיסדא, והרי לעיל אמר רב חיסדא, אוכמה בחיוורה לקיה, ששור שחור הנמצא בין שברים לבנים מגרע אותם ומוריד מערכם, ואיך ייתכן שיאמר כאן שהשור השחור אורו משובח מעורם של שאר השברים ואף מן הלבנים? וכיוון שאורו של השור השחור חשוב יותר, אין לומר שמשהו גרוע לחרישה נחשב לחיסרון כל כך גדול, עד שהוא מוריד מערכם של השברים הלבנים שהוא נמצא עמהם. כך מסביר הראש, מתרצת הגמרא שרב חיסדא יכול לומר כי אמרי מה שאמרתי שהשור השחור גרוע מן הלבן, הוא דווקא בתורה דקרמונאי, בשברים הבאים ממדינת קרמונה, שרק הם יותר גרועים משברים לבנים. אבל שברים שחורים הבאים משאר המדינות, אורם טוב יותר מאור השברים הלבנים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למד א' עמוד ב'. המשנה ממשיכה לדון בהקדש בטעות ובמקרה שנמצאה טעות בנזירותו, ובתחילה מקדימה המשנה לבאר את דינו של מי שלא נמצאה טעות בנזירותו. אומרת המשנה, מי שנדר בנזיר, מי שקיבל על עצמו נזירות ועבר ושתה יין בימי נזירותו, או מפני שחשב שהנזירות לא חלה או בזדון, ואחר כך הלך ונשאל לחכם שיתיר לו את נזירותו, שמא לא נדר אותה בלשון הראויה לקבלת נזירות. ואף לשיטת בית שמאי הסוברים לאל בדפתת עמוד א' שאין אפשרות להישאל על נזירות מכל מקום, אם לשון קבלת הנזירות לא הייתה כראוי, ודאי שהנזירות לא חלה. ועשרו החכם ואמר לו שהלשון הייתה לשון ראויה לקבלת נזירות, ונזירותו היא נזירות גמורה. מונע נזיר את ימי הנזירות משעה שנדר, משעה שקיבל עליו את הנזירות, אף על פי שהיו ימים שעבר בהם על נזירותו, ואינו צריך להשלים את הנזירות ולספור ימים נוספים כמניין ימים אלו. ולא כונסים אותו שיספור ימים נוספים כמניין הימים שעבר בהם על הנזירות. כך תוספות, בדף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל מי וכן המפרש. אבל המאירי ביאר שכונסים אותו להשלים ימי נזירות כמניין הימים שעבר על נזירותו, כותב המאיר שכך מוכח מהגמרא לקמן בדף למד ב' עמוד א', שמקשה הגמרא שהמשנה אינה לא כמו רבי יוסי ולא כמו רבנן, שרבי יוסי סובר שהעובר על נזירותו, אם הייתה נזירות מרובה, כלומר שקיבל נזירות למאה ימים, צריך להשלים עוד 30 ימים, ורבנן סוברים שבין בנזירות מרובה ובין בנזירות מועטת, צריך להשלים את הימים שעבר על הנזירות. והגמרא מתרצת שני תירוצים, א', שהמשנה היא כרבי יוסי ומדובר בנזירות מועטת שלא כונסים אותו, בית שהמשנה היא כרבנן, ואכן כוונת המשנה שכונסים אותו למנות שוב את מניין הימים שעבר על הנזירות. אבל מניין הימים שלא עבר על נזירותו נחשבים למניין נזירותו. אז על פי המאירי כן כונסים אותו להשלים את ימי הנזירות כמניין הימים שעבר על נזירותו. מבאר את המשנה עכשיו את דינו של מי שנמצאה טעות בנזירותו. נשאל לחכם, אם הוא נשאל לחכם להתיר את נזירותו והתירו, החכם מן הנזירות על ידי שאמר לו שלשון זו לא הייתה ראויה לקבלת נזירות. והקרן הוא רק כותב שמהירושלמי משמע שנשאל לחכם הוא כפשוטו על ידי חרטה. והייתה לו לנזיר בהמה מופרשת כדי להקריבה בסוף ימי נזירותו, ומיועדת לאחד מן הקורבנות שמקריב הנזיר לאחר נזירותו, אחד משלושת הקורבנות שהם חטאת עולה ושלמים, תיצא הבהמה ותראה בעדר עם שער בהמות החולין, משום שלא חלה עליה נזירות כלל, והפרשת הקורבן הייתה בטעות. ואף לשיטת בית שמאי הסוברים לאל בדף למד עמוד ב' שהקדש בטעות אב ההקדש, וגם סוברים בית שמאי שאי אפשר להישאל על ההקדש, זה דווקא אם הקדיש שור שחור שייצא ראשון ויצא לבן ראשון, שאנחנו אומרים בדעתו שרצה שיחול הקדש גם אם הלבן ייצא ראשון, אלא שטעה וחשב שהשחור יצא ראשון, כביור הבאי בגמרא לאיל בדף למד א' עמוד ב'. אבל כאן שהבהמה הופרשה לצורך הנזירות והנזירות לא חלה כלל, ממילא גם הבהמה יוצאת לחולין, כמבואר לקמן בדף למד ב' עמוד א'. כך תוספות בדיבור המתחיל נשאל. מביאה המשנה שבית הלל מוכיחים מן הדין הזה למחלוקתם עם בית שמאי, במשנה לאל בדף למד א' עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק החמישי. אמרו בית הלל לבית שמאי, אי אתם מודים בזה, וכי אין אתם מודים בזה במקרה זה שהוא הקדש בטעות? ולכן הדין שתייצא ותיראה בעדר, משום שההקדש אינו חל כלל. אז אם כן אומרים בית הלל לבית שמאי, כמו כן תודו לנו, גם במקרה שאמר שור שחור שייצא מביתי, הרי הוא הקדש ויצא לבן. והייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה לאל בדינו, ודעת בית שמאי ששור הלבן הקדש, ודעת בית הלל שאינו הקדש. אז אומרים בית הלל לבית שמאי, אם במקרה זה אתם בית שמאי מודים לנו שאינו הקדש, גם באמר שור שחור ויצא לבן, תודו לנו שהלבן אינו הקדש. אמרו להן, השיבו להם בית שמאי לבית הלל, עד הרבה יש להוכיח מדין אחר כשיטתנו שהקדש בטעות הוא הקדש. היא אתם מודים, וכי אין אתם בית הלל מודים במי שיפריש מעשר בהמה. יש מצוות עשה להפריש אחד מעשרה מכל בהמות שנולדים לאדם בכל שנה ושנה. שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבת העשירי יהיה קודש להשם. אז מי שיפריש מעשר בהמה וטעה בהפרשתו וקרא לתשיעי לבהמה התשיעית עשירי ולעשירי לבהמה העשירית קרא תשיעי, ולאחד עשר עשירי או של הבהמה האחת עשרה הוא קרא עשירי, הדין בזה שהוא מקודש שחלה קדושת המעשר על הבהמה שקרא לעשירי, אף על פי שהייתה תשיעית או אחת עשרה, משום שקרא לשם עשירי. כמבואר במסכת בחורות דף סמך עמוד ב' ולמדו זאת מהפסוק וכל מעשר בקר וצון לרבות כל שהוא עשירי או שקרא לו שם עשירי, שחלה עליו קדושת המעשר. ואם כן אומרים בית שמאי לבית הלל, מוכח כדברינו שאף הקדש בטעות, אבי הקדש. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ישיבו להם בית הלל, במעשר בהמה לא השבט קידשו. אין הקדושה חלה על הבהמה לידי שהניח עליה את השבט בטעות. שהרי אם זהו הטעם שחלה הקדושה יש לשאול. ומה יהיה הדין אילו טעה מפריש והניח את השבט על שמיני על הבהמה השמינית ועל 12? או על הבהמה ה-12 במקום להניחו על הבהמה העשירית שמה עשה כלום? האם עשה משהו? האם חלה קדושת המעשר על הבהמות הללו על ידי מעשיו? הרי ודאי שלא תחול. שהרי היה זה בטעות ואינו פועל כלום. אלא הטעם שאם קרה לבהמה התשיעית או לבהמה ה-11 העשירי היא קדושה בקדושת מעשר, ומפני שהכתוב שהפסוק הנאמר בתורה שקידש העשירי, שהבהמה העשירית נהיית קדושה על ידי הנחת השבט, כאמור בפסוק העשירי יהיה קודש, הוא קידש את התשיעי, ממנו אנו למידים גם על הבהמה התשיעית, ואת 11, ועל הבהמה 11 שחלה עליהן קדושת מעשר על ידי הנחת השבט. כמבואר במסכת בחורות בדף סמך עמוד ב' שלמדו דין זה מדרשה בפסוק של מעשר בהמה. וכיוון שדין זה הוא מגזירת הכתוב, אין ללמוד ממנו לשער הקדש בטעות שיהיה הקדש. כך תוספות מפרשים בדיבור המתחיל, אמרו להן וכן המפרש, אבל הראש שמביאו השיטה מקובצת פירש את הדברים כך, וכי לא השבט קיצ'ן. כלומר, אומרים בית שמאי, הרי זו גזירת הכתוב, שהסמוכים לעשירי, השבט מקצ'ן, שאם קרא להם עשירי לתשיעי או ל-11, השבט מקצ'ן, כשם שהוא מקדש את העשירי עצמו, וממילא אי אפשר ללמוד מזה לשער הקדש שיחול גם בטעות. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למד א' עמוד ב' וסיומה בדף למד ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה לעיל בדף למד א' עמוד ב' שעובר על נזירותו מונה משעה שנדר, ולא כונסים אותו למנות ימים נוספים כמניין הימים שעבר בהם על נזירותו. מקשה הגמרא על הדין הזה, מני מתניתין. בשיטת איזה תנה הולכת המשנה שאומרת שעובר על נזירותו מונה משעה שנדר ולא כונסים אותו למנות שוב כמניין הימים שעבר בהם על נזירותו? הרי לכאורה המשנה היא לא כרבי יוסי ולא כרבנן. דתניא, למדנו בברייתא המופיעה במסכת נדרים בדף חף עמוד א', מי שנדר וקיבל עליו נזירות ארוכה ועבר על נזירותו בחלק מימי הנזירות ובא להתיר נזירותו או להביא את קורבנותיו, אין נזקקין לו להתיר נזירותו או לקבל קורבנותיו, אלא אם כן מונה בהן איסור שמוסיף על נזירותו ימים שנוהג בהם את איסורי הנזירות כמניין הימים שנהג בהם היתר ועבר על נזירותו, כגון אם נדר נזירות של 100 ימים ושתה יין 60 ימים ובא להתיר את נזירותו או להביא קורבנותיו, כונסים אותו שצריך להוסיף לאחר 100 ימים עוד 60 יום נוספים שינהג בהם באיסורי נזירות כנגד אותם הימים שנהג בהם היתר. ורבי יוסי חולק ואומר דיו 30 יום, די לו בכך שכונסים אותו שינהג באיסור 30 יום נוספים על הימים שנהג בהם באיסור, דהיינו שימנה עוד 70 יום, 40 להשלמת הנזירות של 100 ימים, שהרי כבר עברו 60 יום מהנזירות, ו-30 יום נוספים כנגד ה-60 שעבר בהם על הנזירות. ומפרטת הגמרא את הקושייה, אי רבנן, אם המשנה היא בשיטת רבנן, קשיא, קשה, שאפילו הדין בנזירות מרובה כגון של 100 ימים וכל שכן בנזירות מועטת של 30 ימים, לא נאמר במשנתנו כשיטתם, שהרי במשנה נאמר שהימים שנהג בהם באתר עולים לו למניין נזירותו. ולפי רבנן אינם עולים למניין הנזירות. אם המשנה היא בשיטת רבי יוסי, קשיא קשה, שהדין בנזירות מועטת של 30 יום לא נאמר במשנתנו כשיטתו, שהרי לפי דברי המשנה אם נהג מקצת מימי נזירותו באתר, ולאחר מכן נשאל על הנזירות ואסרו לו, עולים לו ימים אלו למניין ימי הנזירות. ולפי רבי יוסי, בנזירות מועטת צריך למנות שוב את כל ימי נזירותו. אבל בנזירות מרובה כן אפשר לפרש את המשנה כשיטת רבי יוסי, שמה שכתוב במשנה מונה משעה שנדר, הכוונה שמונה מקצת ממה שנדר, ואינו סותר את הכל. מתרצת הגמרא את הקושייה על המשנה בשני אופנים. איבית תאימה, אם תרצה תוכל לבאר את דין המשנה כשיטת רבי יוסי, ואיבית תאימה, ואם תרצה תוכל לבאר את דין המשנה כשיטת רבנן. ומפרטת הגמרא, איבית תאימה, אם תרצה תוכל לבאר את המשנה כשיטת רבי יוסי, שכאן במשנה מדובר בנזירות מרובה שקיבל עליו נזירות ארוכה ולכן אינו צריך לסתור הכל אלא רק מקצת ממה שנדר, דהיינו 30 יום, ושאר הימים יעלו למניין הנזירות הארוכה שנדר, ולזה מודה רבי יוסי שהרי אמר דיו 30 יום, ולפי זה מה שאמרו במשנה מונה משעה שנדר, הכוונה שמונה משעה שנדר חוץ ממה שמשלים 30 יום. וכאן בברייתא מדובר בנזירות מועטת שקיבל עליו נזירות קצרה של 30 יום שאז סותר את כל הנזירות אף לשיטת רבי יוסי. כך מפרש הראש את תירוץ הגמרא וכן התוספות בדיבור המתחיל איבית תימא בדף למד ג' עמוד ב'. אבל הרב רב עזריאל בשיטה מקובצת פירש את התירוץ של הגמרא שבמשנה מדובר בנזירות מרובה שעדיין לא מנה 30 יום ממנה ולכן אינו צריך להשלים עוד ימים לנזירותו. רבי יוסי מדבר בנזירות מועטת ולכן צריך לסתור הכל. ומה שאמרו שרבי יוסי מדבר דווקא בנזירות מועטת ולא העמידו שרבי יוסי מדבר בנזירות מרובה כשלא נשארו 30 יום לסיום הנזירות, משום שהנזירות המועטת היא דבר ידוע שכשקיבל נזירות ל-30 יום ועבר על הנזירות סותר את כל הימים שעבר בהם עד שיהיו לו 30 יום ולא שיעבור על נזירותו. ואיבית תימא אומרת הגמרא, ואם תרצה תוכל לבאר את המשנה כשיטת רבנן, שבין בנזירות מרובה ובין בנזירות מועטת צריך להשלים את כל הימים שנהג בהם היתר, ומה ששנינו במשנה שמונה משעה שנדר, שלכאורה משמע מזה שמונה אף את הימים שנהג בהם ביתר, לא תימא, אל תגרוס במשנה משעה שנזר, שקיבל על עצמו את הנזירות, אלא אימא, יש לגרוס כמשעה שנזר, ומדובר שעבר ושתה יין בכל ימי הנזירות וסותר את כל הנזירות, וצריך למנות שוב את כל ימי נזירותו, כאילו עכשיו קיבל עליו את הנזירות. אבל אם נהג מקצת ימי איסור קודם שעבר ושתה יין, ודאי אינו סותר אותם, שהרי סתירת נזירות זו היא רק מדי רבנן, ולא מן התורה, ורבנן כן עשו רק להשלים את הימים שנהג בהם היתר, ולא לסתור הכל כמו בדין תורה כאשר נטמע למיתים. כך התוספות לקמן בדף למד ג' עמוד ב' בדיבור המתחיל ויבא את אימא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת נזיר עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בדין משנתנו שאומר שור שחור שייצא מביתי ראשון יהיה הקדש ויצא לבן. אומרים בית שמאי, הוא קדוש. מי הקדוש? שאלה שנייה לרב פאפה, מדוע נקרא הקדש זה בשם הקדש בטעות? שאלה שלישית, באומרו על לאבא שור שחור שייצא מביתי, מדוע אינו מועיל לבית שמאי להקדיש הלבן שיצא מדין הקדש בטעות? שאלה רביעית, האם הוכח במשנתנו שמקדיש בעין יפה מקדיש או בעין רעה מקדיש ומניין? שאלה חמישית, כיצד הוכיחו בית הלל לבית שמאי שבמעשר בהמה מה שקדוש התשיעי שקרא לו בטעות עשירי אינו מדין הקדש בטעות? והשאלה האחרונה על דף למד א', מה עיקר ראיית בית שמאי לכך שהקדש בטעות אבי הקדש? אלה הם השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומי דף למד א' במסכת נזיר. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים.
סדר מועד מסכת העירובין פרק ז' משנה ב'. המשנה ממשיכה לדון בדיני שתי חצרות המופרדות בכותל. אומרת המשנה, כותל שבין שתי חצרות והוא גבוה 10 תפחים ורחב עוביו 4 תפחים ואין בו פתח, הרי בני החצרות מערבין. שני עירובין דווקא, אילו מערבים לעצמם ואילו מערבים לעצמם, ואין מערבים עירוב אחד יחד, כי הכותל מפריד בין החצרות. אם היו בראשו של הכותל פירות, אילו עולים מכאן ואוכלים, ואילו עולים מכאן ואוכלים, רשאים כל בני אחת מהחצירות לעלות אל ראש הכותל ולאכול מהפירות, ובלבד שלא יורידו פירות למטה. מבארת המשנה את דין החצירות לעניין עירובין במקרים שהכותל שביניהם נפרץ. אם נפרץ הכותל שבין שתי החצירות, כל זמן שהפרצה עד 10 אמות, הרי בני החצירות מערבים שניים אלו לעצמם ואלו לעצמם, אם רצו מערבים עירוב אחד לכולם יחד. מפני שהוא כפתח. פרצה בגודל כזה נידונת כפתח בתוך מחיצה ולא כפרצה, מבטלת את המחיצה לגמרי. ולכן דין החצרות הוא כמו שנתבהר במשנה הראשונה בפרק, לגבי חצרות שיש בכותל שביניהם חלון המחברן. אבל אם הפרצה יותר מכאן, כלומר יותר מ10 אמות, מערבין בני החצרות עירוב אחד יחד דווקא, ואין מערבים שניים, אין הם יכולים לערב בכל חצר בנפרד, כי פרצה כזו גדולה מכדי להיחשב פתח. והיא נחשבת פרצה במחיצה המבטלת אותה לגמרי, כיוון שבטלה המחיצה שבין החצרות, נחשבות הם כחצר אחת ואין בועיל בהם עירוב, אלא אם כן השתתפו בו בעלי כל הבתים שבשתיהן. מסכת העירובין פרק ז' משנה ג', כשם שכותל בגובה 10 תפחים נחשב מחיצה, כך חריץ שהוא עמוק 10 תפחים נחשב מחיצה. דנה המשנה בדיני עירוב בחצרות המופרדות על ידי חריץ. אומרת המשנה, חריץ שמפסיק בין שתי חצרות על פני כל רוחבן, אם הוא עמוק 10 תפחים ורחב 4 תפחים, מערבים בני החצרות שניים. שני עירובים דווקא, והיינו שבני כל חצר מערבים לעצמם ואין מערבים עירוב אחד יחד, כי בגלל חריץ זה נחשבות החצרות כחלוקות לגמרי. הוא הדין אפילו כשהחריץ מלא קש או תבן, כי אינו נחשב כסתום מחמתם, כיוון שמן הסתם עומדים הם להינטל משם. אולם אם החריץ מלא אפר או צרורות, מערבין בני החצרות רק עירוב אחד לשתי החצרות ביחד, ואין מערבין שניים, אין הם רשאים לערב כל חצר לעצמה, כי החריץ נחשב כסתום מחמת האפר או הצרורות, שמן הסתם אינם עומדים להינטל משם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי ב' באדר תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית דף למד א' במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופה ובנאור המעליה מחר יום שישי ג' באדר, ערב שבת קודש, פרשת תרומה תשפ"ג, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים למד ב' ולמד ג' במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בשמחה, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדמית, ונותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.